חודש טוב ומבורך.
חודש טוב.
חודש ראש חודש שבט. ראש חודש שבט כתוב בתורה. על ראש חודש שבט כתוב בתורה. הועיל משה באר את התורה הזאת. כתוב באלף בשבט, הועיל משה באר את התורה הזאת. משה רבנו התחיל ללמד לעם ישראל את משנה תורה. ויהי בשתי עשר חודש באחד לחודש. הועיל משה באר את התורה הזאת. זאת אומרת באלף בשבט, הועיל משה באר את התורה הזאת. בדיוק שמעתי היום הקלטה של כמה דקות של האדמו"ר מצאנז, זכרונו לברכה, זה בדיוק לפני 40 שנה. תשמ"ד. איך הוא מדבר שם בראש חודש שבט? אז הוא אומר את זה, הועיל משה באר את התורה הזאת. הוא אומר, ביום הזה חייבים להתחזק בלימוד התורה, והוא ממשיך, הוא דיבר שם על אברכים, הוא אומר, חייבים. ואז הוא אומר, ונבקש לכולם, לפחות, מכולם שנמצאים פה, אני מבקש לפחות ללמוד דף גמרא ביום, גמרא, רש"י ותוספות, לפחות את הדף היומי, הוא גם מזכיר דף היומי, לפחות דף אחד, גמרא, רש"י ותוספות, להתחייב, מאלף בשבט, בזכות, ככה, אני שמעתי זה היום לבד, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא ממשיך, שהוא שמע, שברוך השם לומדים וזה, אבל ביום הזה זה להתחזק בלימוד התורה, זה חודש טוב, חודש שבט, כתוב שזה מתחיל המזל טוב לישראל. אומרים, מראש חודש שבט, אין שבועיים שאין איזה יום עדי פגרה, אין איזה יום חג. עכשיו זה חודש מעוברת, אבל גם אומרים, ראש חודש, ט"ו בשבט, ואז ראש חודש אדר, ואז פורים, ראש חודש ניסן, פסח, ראש חודש, ל"ג בעומר, שבועות, פסח שני, כן?
גאולה מתקרבת.
אומרים שהגאולה מתקרבת, בניסן יגלו, אבל אנחנו מתחילים עכשיו את החודשים הטוב לישראל. חודש שבט זה שמרם ברכם טהרם, שמירה ברכה וטהרה, בראשי תיבות שנשמע בשורות טובות, שנבשר בשורות טובות, שנתבשר בשורות טובות.
שלום בשורות טובות.
בעזרת השם, אבל מה, זה כתוב בספרים, השמרם ברכם טהרם, שמירה ברכה טהרה, זה חודש מאוד מסוגל, אז בעזרת השם.
יש גם רמז כאילו למשה רבנו, כתוב שמשה רבנו, שהבנות שלו חוזרות, אומר להם, מדוע מיהרתן בו היום? זהו לאיש מצרי, צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. יתרו היה יודע בהצטגננות, אומר, אם הוא דלו דלה, הוא ממזד לי. כלומר, זה מרמז על חודש שבט.
חודש שבט.
ושבט זה כאומר, קירן לאיש ויאכל לחם. אז איש זה גימטריה שבט. כלומר, זה הכל מתחבר.
יפה.
בער זה מרמז על מים. מה זה בער, משה? הועיל משה באר את התורה, כלומר, התורה היא כמו נמצאת בתוך באר, מים. אתה צריך לשאוב אותה עם הדלי.
יפה, אז הנה הועיל משה באר את התורה הזאת, אז בעזרת השם, בזכות החודש הזה, רק בשורות טובות, שנתבשר בשורות טובות ושנבשר בשורות טובות,
שנשמע,
בעזרת השם. אז אנחנו ממשיכים בדף היומי, דף עין א', ואנחנו מתחילים עין א', עמוד א', שורה שנייה, קטע חדש, גנב וטבח ביום הכיפורים וכולו. אנחנו למדנו במשנה שאם בן אדם גנב והוא טבח את זה, מה שהוא גנב שור עושה בתוך יום הכיפורים רחמן על יצלן, אז פה הוא כן צריך לשלם תשלומי ד' ו'. למה? כי פה אין פה את העניין של קימלי בדרה במיני. למה אין פה את העניין של קימלי בדרה במיני? כי פה אין מיטה בידי אדם. אין פה ארבע מיטות, אחד מארבע מיטות. יש רק כרת. אז מיטה בידי שמיים, אז לא אומרים קימלי בדרה במיני, ולכן הוא חייב לשלם ד' ו'. ככה למדנו במשנה. שואלת הגמרא, לכאורה כן אמור להיות פה קימלי בדרה במיני. באמת, אין לו, לא, בית דין לא יכולים להרוג אותו, אבל מה, מלכות הוא מקבל, כי אחרי הכל יש לאו גם כן, יש לאו לא לחלל את כיפור. אם הוא עבר על הלאו, אז הוא מקבל מלכות. גם במלכות אנחנו יודעים שיש קימלי בדרה במיני. כבר נראה שיש בזה מחלוקת. אבל הגמרא מבינה שגם במלכות יש קימלי בדרה במיני. אז אם הוא מקבל מלכות, אז דרך המלכות הוא נהיה פטור מהד' ו-A. השואל את הגמרא, אמרי, עמי, למה הוא משלם ד' ו-A? נהי דקטל הלקה, אפילו שאין חיוב מיטה למלאכה ביום הכיפורים, רק יש כרת, אבל על כל פנים מלכות מי היקה? וכאים עלן, אנחנו פוסקים, כמו שכתוב בגמרא במסכת מכות בתחילת דף ד' עמוד א', כתוב שמה דאינו לוקה ומשלם. אינו לוקה ומשלם. אז אם ככה הוא צריך להיפטר מהתשלום ד' ו-A. תרץ את הגמרא, ובעזרת השם בלי נדר, בסוף השיעור נדבר איזה משהו על הנושא הזה של אין לוקה, של שאין לוקה ומשלם. ככה אנחנו פוסקים להלכה, אין לוקה ומשלם. אז על כל פנים, מה קורה במשנה שלנו, למה כתוב שהוא משלם ד' ו-A? לכאורה יש קימלי בדרה במיני. תרץ את הגמרא, אמרי, המשנה שלנו לא הולך כמו שיטת חכמים שסוברים שאין לוקה ומשלם. הקאמני, המשנה שלנו הולך כמו שיטת רבי מאירי. דאמר רבי מאיר סובר שכן לוקה ומשלם. רבי מאיר סובר שלא אומרים כולם בדרבה מיני במלכות, רק אנחנו אומרים שהוא כן, אם, אפילו שהוא מקבל מלכות, הוא עדיין צריך לשלם. רש"י מביא פה דיבור המתחיל רבי מאירי, רש"י מביא במסכת מכות דף דלת עמוד א', הנושא שם מעידים לנו בפלוני שחייב לחברו 200 זוז. שם יש מחלוקת חכמים ורבי מאיר גבי עידים שמעידים על איזה פלוני שהוא חייב לחבר שלו 200 זוז, ואז כתוב שם ונמצאו זוממים, האלו עידים נמצאו זוממים, אז כתוב שם ככה, רבי מאיר נמצאו זוממים, לוקין ומשלמים, וגם צריכים לקבל מלכות וגם צריכים לשלם את ה-200 שקל אשר עזימו, שלא השם המביאן לידי מכות, מביאן לידי תשלומים, יש שם מחלוקת וחכמים סוברים, לא. כל המשלם אינו לוקה. זה שיטת שם החכמים שסוברים. על כל פנים, מה אנחנו אומרים לרבי מאיר שם במסכת מכות, שגם לוקים וגם משלמים, אז אם ככה המשנה שלנו הולכת כמו שיטת רבי מאיר. עכשיו, מה יהיה אם היה, אם יש כן מוות, אם הוא כן היו הורגים אותו אחד מארבע מיטות, אז לכאורה רבי מאיר מה יסבור? שאז כן אומרים קימלה בדרבה מיניה, נכון? מתי לא אומרים קימלה בדרבה מיניה? רק במלכות, ככה רבי מאיר סובר. מה עם מיטה? אם הוא יהיה חייב מיטה, אז כן אומרים קימלה בדרבה מיניה. אבל עכשיו הגמרא מבינה באה ומינה, הגמרא מבינה עכשיו שהטעם של רבי מאיר, שרבי מאיר אומר לוקה הוא משלם, כי הוא אף פעם לא סובר את העניין של קימלה בדרבה מיניה בכלל. הוא לא סובר את כל הדרשה שירשיעו ללוקים, וכל הדרשה כדי רשעתו, כן, שעל רשע אחת ואתה מחייב הוא, ויהיה אתה מחייב הוא על שתי רשיעות, הוא לא סבר בכלל את הדרשה, רק הוא סובר שאפילו שהוא היה חייב במיטה, הוא גם היה פטור אפילו שהוא היה חייב במיטה, הוא כן חייב לשלם. אז לפי זה, לפי אבי מינה שהגמרא מבינה ככה, שואל את הגמרא, אי רבי מאיר, אם אתה מוקים את המשנה פה כמו שיטת רבי מאיר, אז אם ככה אפילו טבח בשבת, אפילו אם הוא ישחוט, הוא יגנוב וישחוט בתוך שבת, ואז אם הוא שחט בתוך שבת, אז הוא כן חייב מיטה, אז הוא גם כן יהיה חייב לשלם את הדלת ואי, ולא ייפטר משמקים להם בדרה במיני. אז אם ככה, למה אנחנו למדנו, יש משנה שעוד לא למדנו, המשנה הזאת היא בדף עין דלת עמוד ב', שם כתוב מפורש, שאם הוא גנב וטבח בשבת, אז כפל הוא משלם, אבל הוא לא משלם דלת ואי. אז אם ככה, אם אתה אומר שהמשנה פה הולך כמו רבי מאיר, זה פורה גם המשנה שם, כן, כל המשנות בדרך כלל רבי מאיר. פה אתה אומר מפורט, אז לפי רבי מאיר, זה לא מסתדר. מגיע הגמרא, אומרת, מה אתה בכלל...
לא, אולי, רבי מאיר, אין לו קימלה?
או, אז הגמרא הבינה עכשיו באה ומינה בתירוץ, שכמו שאנחנו אומרים שרבי מאיר סובר לוקה הוא משלם, למה הוא סובר לוקה הוא משלם? כי הוא סובר שמכלל אומרים קימלה בדרבה מיניה גם במוות. אז אם ככה, איך אתה רואה שמה? מגיע הגמרא, רוצה להגיד מה שרבי צרכי אומר, אולי נחלק, יש מלכות ויש מוות. במלכות הוא אומר לוקה הוא משלם. אבל בטבח הוא מחר בשבת, בטבח בשבת, שאז הוא חייב סקילה, אז לכן במיטה הוא כן סובר קימלה בדרבה מיניה. אז מיד הגמרא אומרת, וכי תמה שרבי מאיר, כמו שרבי צרכי רצה לתרד וזה צועק פה לבד, וכי תמה לוקה הוא משלם איסלי, מת הוא משלם לסלי. זאת אומרת, שתי המשניות מסתדרות מאוד יפה לפי רבי מאיר. פה כתוב שאפילו שהוא גנב וטבח ביום הכיפורים ישלם תשלומי ד' ו-A למרות שיש פה מלכות כי הוא סובר לוקה הוא משלם שמה שטבח בשבת שכתוב שהוא פטור מתשלומי ד' ו-A כי במיטה הוא כן סובר קימלה בדרבה מיניה ברגע שהוא חייב מיטה אז הוא כן יהיה פטור מתשלומים ואז הכל מסתדר שואלת הגמרא לא אנחנו הולכים להוכיח לך מברייתא מפורשת שאנחנו רואים שרבי מאיר גם בחיוב מוות לא אומר קימלה בדרבה מיניה שואלת הגמרא ולא רבי מאיר לא סובר שגם שחייב מיטה הוא חייב בתשלומים, אתה לא יכול להגיד ככה, בתניה, יש לנו ברייתא מפורשת, שכתוב שפה בברייתא שלוש ציורים, והגמרא בהמשך תסביר באריכות יותר את השלוש ציורים. הציור הראשון, גנב וטבח בשבת. שמה הדין טבח בשבת? חייב מחייב סקילה. דוגמה שנייה, גנב וטבח לעבודה זרה. דוגמה שלישית, גנב שור הנסקל, שור שהמית בן אדם, ההלכה שאתה צריך ללכת לסקול את השור, השור חייב בסקילה, השור שאפילו כבר בצ'ור טעם, אתה חייב לסקול את השור הזה, ואז בסוף היה למישהו שור שחייב סקילה, הוא הלך וגנב את השור הנסקל הזה. עכשיו שור הנסקל אסור בהנאה, אז גם אם הוא גנב שור הנסקל וטבחו, אז כתוב פה מפורש מחלוקת על כל השלוש ציורים, וכמו שאמרנו, הציורים יתבאר יותר בהמשך הברייתא הזאת, אבל מה כתוב פה, מה ההלכה? שלפי רבי מאיר בכל השלושה ציורים האלו, אם הוא טבחו, משלם 4 ו-5 דברי רבי מאיר. ופה יש בתוך השלוש ציורים, מה שתי הציורים הראשונים? טבח בשבת, טבח לעבודה זרה, שפה התחייב מיטה בתביחה. עם כל זה שהוא חייב מיטה, כתוב מפורש שרבי מאיר סובר, שמשלם 4 ו-5. וחכמים באמת פותרים. אז על כל פנים אנחנו רואים מפורש שרבי מאיר סובר שבכלל לא אומרים קימלה בני רב מנה אפילו בחיוב מיטה. אז אם ככה יוצא שהמשנה פה באמת הסתדר, שפה אנחנו רואים לוקה ומשלם, זה הסתדר לפי רבי מאיר, אבל המשנה בהמשך בעין דלת עמוד ב' שפותרת מתשלומים את התובח בשבת לא הסתדר כמו רבי מאיר. ככה עכשיו הגמרא שואלת. מתרץ את הגמרא, אל תביא לי הוכחה מהברייתא הזו ההוא שרבי מאיר לא סובר קימלה בני רב מנה בחיוב מיטה. לעולם רבי מאיר סובר שבחיוב מיטה הוא פטור מתשלומים, הוא סובר קימלה בני רב מנה. רק במלכות הוא אומר לוקה ומשלם, במוות הבן אדם דרך המוות נהיה פטור מהתשלומים. איי, כתוב פה בברייתא מפורשת שכתוב שלמרות שהוא חייב מיטה הוא כן משלם ארבעה וחמישה, תהיה שם איזה ציור ספציפי שכבר נראה מה היה הסיפור שם. תרץ את הגמרא, אמרי, אל תוכיח מהברייתא ההוא, בר מיני דהו. זאת אומרת, אל תוכיח מהברייתא למה, דהאית מרלה, שעל הברייתא הזאת למדנו, שמה שרבי מאיר מחייב את השלומים את הדובר בשבת, אז דהאית מרלה אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, יש כאלו שיחסו את זה לתממרה, לאמר רבי ירמי, אמר רבי שמעון בן לקיש, שרבי אבין ורבי הילה, וכל חבורתה, כל בני החבורה משמי דרבי יוחנן אמרי, שמה שכתוב פה שבן אדם שטובח בשבת, או שטובח לעבודה זרה את מה שהוא גנב, שהוא חייב לשלם את הארבע דעי לבעל הבית, אתה יודע למה? מדובר פה בטובח על ידי אחר. מה זה אומר בטובח על ידי אחר? הגיע גנב, גנב שור עושה מאיזה מישהו מסכן, ואז הוא שלח לשלוח, הוא שלח לטבוח לו את הבהמה, הוא שלח שליח, והוא אומר בשבת לשליח אחר, לא הגנב בעצמו, גנב שולח שליח, והוא אומר לשליח, אתה תלך ותדבוח את הבהמה, תדבוח את הבהמה. שאז בכזה מצב, מי חייב מיטה? מי חייב מיטה על זה שהיה פה תביחה בשבת או תביחה לעבודה זרה? השליח או הגנב בעצמו?
השליח.
השליח. דברי התלמיד ודברי הרב, דברי מישהו מזה, אומר, זה נקרא בלשון אחר, אין שליח לדבר עבירה. אז פה הגנב, עדיין נשאר בחיים. את מי הולכים להרוג? רק את השליח. עכשיו, אבל מי גנב? הגנב. אז לכן, בכזה מקרה, זה המקרה שכתוב בברייתא, שלפי שיטת רבי מאיר, לפי חכמים אומרים גם פה, פטור. לפי רבי מאיר, זה המקרה שהוא חייב לשלם ד' ו-א', כי אותו לא הורגים. איי, הוא טבח, לא הוא טבח, השליח טבח. אז אם ככה, אז ככה, המשנה שלנו מסתדרת כמו שיטת רבי מאיר. והוא סובר שמבחינת מוות אין אדם מת ומשלם. למה שמה כתוב שלמרות שהוא טבח בשבת הוא משלם? כי שמה הוא לא מת. כי שמה הוא שלח שליח לטבוח. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. התורה כותבת, מתי אתה חייב לשלם ד' ו-א', שאתה הולך וגונה, ואתה הולך ושוחט. פה...
באתי לשאול מה זה ד' ו-א' לך, תזכיר לי.
ד' ו-א' זה נקרא כפול 4 ו-5 זה נקרא כפול 5. 4 ו-5. שכתוב בתורה שבן אדם גונב שור עושה אחד משתיהם, אם הוא הולך שוחט את זה, או שהוא הולך ומוכר את זה, אז בשור הוא צריך לשלם לנגנב 5 כפול 5, ובסה 4. ואמרנו כבר למה, כי הרש מביא את המדרש, גם הוא צריך לסחוב על הכתפיים, מתעשה, יש לו ויזיונות, אז הוא משלם אחד פחות. זה... עכשיו, התורה כותבת אל איראן, שהבן אדם עצמו הלך וגנב, והוא הלך ושחט, הוא חייב לשלם 4 ו-5. אבל אם אתה שלחת שליח, והוא הלך ושחט, אז אני חייב לשלם את הבא. באמת גנבתי, אז כפל, באמת בוא נגיד אני חייב לשלם. אבל כשהוא הלך וטבח, אני צריך לשלם 4 ו-5, כתובו טווחו ומחרו, אם אני הלכתי הגנב וטווחו ומחרו, 5. פה אתה אומר ככה, אתה גנבת, אתה שלחת שליח לטבוח, והוא טבח בשבת, אז לכן הוא חייב מיטה, אבל אתה תשלם, למה שאני אשלם את 4 ו-5 אם הוא שחט? גם בטווח טבח תגיד, אין שליח לדבר, מה? שואל את אמר, ריבונו של עולם, וזה חוטא, השליח הזה חטא בזה שהוא גם חילל שבת וגם שחט, וזה, זאת אומרת, הגנב ששלח מתחייב, הרי אין שליח לדבר עבירה, תגיד גם לזה. זה אותו דבר לכאורה. במילים אחרים, פה אנחנו רואים ככה, לתביחה יש שליח לדבר עבירה, שזה מתייחס כלפי הגנב, ורק לנושא של החילול שבת, זה אין שליח לדבר עבירה, ולמה? לתרץ את הגמרא כן. באמת, כמו שאתה מקשה, לתביחה עצמו לחיוב ד' ו-א', כן יש שליח לדבר עבירה. אמר רבה שאני אחה, החיוב של התביחה, כן יש שליח לדבר עבירה, למה? דאמר קרא, כתוב בתורה שם, בפרשת משפטים, לגבי תשלומי ד' ו-א', כתוב, וטבחו ומחרו. שהתורה מקישה ומסמיכה את התביחה למחירה. אז לכן אנחנו אומרים ככה, מה מחירה זה על ידי אחר? איך בן אדם הולך ומוכר? אין דבר שבן אדם מוכר לעצמו. למי בן אדם אתה שתפתח עסק? למי בן אדם מוכר? רק למישהו אחר. אז מחירה זה חייב להיות למישהו אחר. אז גם מה שכתוב בתורה הוא טווחו אף טוויחה, יש לנו פה את הלימוד שגם טוויחה מתחייב הגנב אם הוא שלח שליח לשחוט. אף טוויחה על ידי אחר. אז זה המקור. במילים אחרים, כן, פה יש שליח לדבר עבירה בטוויחה, ומאיפה לומדים את זה? או מהפסוק הוא טווחו ומחירו, ומחרו, או שהגמרא עכשיו מביאה עוד שתי תנאים שאפשר לומדים את זה ממקרים אחרים. דבר רבי ישמעאל תנא, בבית המדרש של רבי ישמעאל למדנו, שלומדים את זה מה שכתוב שם בתורה, או מחרו. כתוב בתורה, יש לכם את הפסוק עוד פעם, למדנו כבר מלא את הפסוק הזה, תראה את הפסוק בתורה אור השלם, פסוק א', כי יגנוב איש שור עושה, ואז הוא טווחו או מחרו. מהמילה או מגיע לרבות את השליח, שגם אם שליח הלך ושחט, אז הגנב יהיה חייב ד' לשלם ד' ו-א'. דבי חסקי התנה, לומדים את זה מאופציה אחרת, מזה שכתוב תחת. כתוב בהמשך הפסוק, אתם רואים חמישה בקר ישלם תחת השור, אז מהמילה תחת, המילה תחת מגיע לרבות את השליח. אז על כל פנים, לסכם מה שיוצא פה הרב יואב, זה מאוד פשוט. מה יוצא? בינתיים זה מאוד ברור. הכל, המשנה פה והמשנה שם, הכל הולך כמו שיטת רבי מאיר. ורבי מאיר באמת סובר, לוקה ומשלם, אבל אין מת, אין אדם מת ומשלם. למה למדנו אם ככה שם, שאם טבח בשבת, אז לפי שיטת רבי מאיר כתוב שהוא כן חייב לשלם ארבעה, ואם הוא טבח בשבת או טבח לעבודה זרה, הוא כבר חייב מיתה. תרץ את הגמרא ששם מדובר ספציפי שהוא שלח שליח בשבת לטבוח, אז לכן הוא כבר לא חייב מוות, כי אין שליח לדבר עבירה, רק השליח היה מוות, אבל הגנב כן יהיה חייב לשלם ד' ו-א', כי פה אנחנו כן אומרים יש שליח לדבר עבירה, כמו שאמרנו, לומדים את זה או מהעיקש של טווחו ומחרו, או לומדים את זה מהמילה או לומדים את זה מהמילה לרבות. ועוד דקה נצטרך לבאר, עוד דקה תמשיך, אם זה מדובר בציור כזה שהוא שלח שליח, והבן אדם לא חייב מוות, אז למה חכמים פותרים? אם הבן אדם לא מת, אז למה חכמים כמה? זה אותו ברייתא כתוב, חכמים פותרים, אז זה עוד דקה. אבל לפני זה, הגמרא הולכת להקשות על הנושא של הסיימנו פה, שכתוב שבנושא תשלום ד' ו-א', כן יש שליח לדבר עבירה. שואלת הגמרא, מה סקיף למרזית? מרזות רע. הרי, באמת, בסדר, יש שליח לדבר עבירה, תגיד בתפיחה מחירה, אבל אתה יכול להגיד יש שליח לדבר עבירה. אומרת הגמרא, הרי אם הגנב עצמו היה טובח בשבת או לעבודה זרה, הוא היה חייב תשלומים או לא היה חייב תשלומים? הגנב בעצמו. אם הוא היה שוחט בשבת, הוא לא היה חייב תשלומים. למה? כי אומרים קימלה ודרה במילה. אז אם ככה, גם כשהשליח שלו טבח, איך הוא יתחייב? אז באמת אמרת פה, יש שליח לדבר עבירה, אבל יש לנו את הכלל השני, מסקיף למרזותרא, מי איכא מידי, האם יש דבר כזה, דאילו עביד אי הוא לא מחייב, אם הוא היה הולך ושוחט בשבת, הוא לא היה מתחייב, ועביד שליח, אם השליח שלו עושה את אותו פעולה, הוא מחייב. אין דבר כזה, בדרך כלל מי שמכיר את הכללים בשס, אין דבר כזה שאם אתה בעצמך היית עושה את זה, היית נפטר, ועכשיו שהשליח שלך עושה את זה, אתה פתאום חייב. מה קורה פה? תרץ את הגמרא.
הוא מתחייב במשהו יותר חמור.
יפה. תסביר עומק, תאמרת את המילים ועכשיו תגמור.
הוא לא מתחייב בכסף, הוא מתחייב במיטה.
כשהגנב עצמו היה שוחט בשבת, הוא היה חייב לשלם, רק מה? בגלל שהוא חייב מיטה, אז יש לו את המושג, זה לא אומר עכשיו שהוא פטור מתשלומים. הוא נפטר בתשלומים על ידם, אבל הוא חייב בתשלומים. אבל תמיד, רק החיוב, הוא יוצא ידי חובת התשלום דרך שהוא מחזיר את הנשמה. אבל, אז לפי זה, גם עכשיו הוא נשאר בחיוב, אז פשוט אין לו מוות, אז הוא נשאר בתשלומים. זה הגמרא עכשיו מתארתת. אמר לרב אשי, אתם, כשהגנב עצמו שחט בשבת, אני מסכים איתך שהוא פטור מלשלם, אבל לא משום דה לא מחייב הוא, לא בגלל שהוא לא חייב, אלא דקם למדנה במיני, כי פשוט הוא הולך למות, אז אני אומר, אל תשלם. אז לכן אני אומר, אז לכן הרגע שהשליח שלו הלך ושחט, אז החיוב ברוך השם נשאר על המקום, כי הוא נשאר לחיות, כי רק את השליח הולכים להרוג. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. אז בשביל להבין את ההמשך, מה שכבר יארנו מקודם, וזה הגמרא עכשיו שואלת, ריבונו של עולם. אז איך הוקמנו את הברייתא? איך הגמרא הוקמה את הברייתא? שכתוב, זה לא ברייתא, זה משנה. משנה בדף הידע לדרך כזה, משנה מפורשת. לא, זה ברייתא. זה לא משנה, זה ברייתא. למדנו ברייתא שלוש ציורים. גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה, גנב שור הנזכר. אז מה, איך הקמנו את הגנב וטבח בשבת? אמרנו שמדובר שהוא שלח שליח לטבוח. אז לכן, כתוב שרבי מאיר מחייב את השלם ד' ו-א'. אז אם רבי מאיר הבנו מצוין, פרפקט זה נקרא. אבל למה חכמים פותרים ככה? אם הבן אמא גנב עצמו נשאר לחיות, אז גם חכמים צריכים להודות לרבי מאיר, שהבן אמא מתחייב לשלם ד' ו-ה', כי אין פוקים למד רבא מיני, כי אין שליח לדבר עבירה, אז מה הסיבה שחכמים פותרים? באותו ברייתא כתוב, בתוך אחרי השלוש ציורים, והחכמים פותרים, שואלת הגמרא, ואם בטובח על ידי אחר, ואם בטובח על ידי אחר, מה איתה עמד רבנן דפטרי? מדוע פתחו חכמים את הגנב מד' ו-ה'? תרצת הגמרא, אמרי, מן חכמים, מי זה החכמים שחלקו על רבי מאיר בברייתא? זה רבי שמעון שהזכרנו אתמול במשנה. זה שיטת רבי שמעון. מה רבי שמעון אמר לנו אתמול בסוף המשנה שלמדנו את שיטת רבי שמעון? שאיזה שחיטה בן אדם חייב לשלם ד' ו-ה', רק שחיטה שאתה תוכל לאכול את הבשר. שחיטה שאתה לא יכול לאכול את הבשר, אז השחיטה כזאת היא לא נקראת שחיטה. אז פה, אתה יודע למה
אני אומר שפשוט... מנה למעשה שבת, מה?
או, יפה, קלטת, מה הולך לשאול את זה, זה לא כזה פשוט, יפה מאוד.
הוא בעניינים,
צחק. אז אומרת, אנחנו עובדים ללכות כבר בעניינים. אז אומרת, אמר רבי שמעון, דאמר ששחיטה שאינה ראויה, כל שחיטה שאתה לא יכול לאכול את הבשר, לא שמה שחיטה, אז בשביל זה אתה לא חייב ד' ו-ה'. אתה לא שחכמים פותרים לשלם ד' ו-ה' כי אתה במשפחה שמקים לרבנה, לא, קוראים לה ורבנה אין פה. למה הם פוקים לרבנה? כי הוא שלח שליח. אז בעיקרון הוא לא חייב מוות הגנה. אז למה הוא פטור? לא מהבחינה הזאת, אלא מבחינה שהחכמים שם זה רבי שמעון, ורבי שמעון בעצמו סובר שכל שחיטה שלא מתירה את האכילה, בשביל זה הוא לא חייב לשלם ד' ו-ה'. עכשיו, למה השחיטה פה לא תקינה? אז יש לנו פה שלוש ציורים בבית. גנב וטבח לעבודה זרה, הדוגמה הראשונה, מובן. בן אדם ששוחט לעבודה זרה, בשר נהיה סור בהנאה. אז זה לא נקרא שחיטה. אבל בואו נלך לצורה הלאה. גנב שור הנסכל בטבחו, אותו דבר, שור הנסכל, אסור לך לנות מהבשר. אבל מה עם הדוגמה הראשונה של הברייתא? זה אמרנו, אני לטעות אמרתי את השנייה והשלישית אמרתי, את הראשון, גנב וטבח בשבת, מה הבעיה? שחטת בשבת, עברת איסור תורה. בסדר, אבל הבשר, עשית שחיטה כשרה, למה שהבשר יהיה אסור בהנאה? מגיע הגמרא אומרת לה שצריך עניית קלה, זה בדיוק לומדים בהלכה, וככה אנחנו פוסקים, יש מושג שאסור ליהנות ממעשה שבת. אז אומרת הגמרא, בוא נלך לקושייה ואז נראה את התשובה, נראה את השלוש השיטות, את השלוש השיטות, בן אדם הולך מבשל, מחלל שבת, מבשל בשבת, מותר לו ליהנות מהאוכל או לא. אז הגמרא הולכת להתארץ פה, שאנחנו הולכים פה כמו השיטה, רבי שמעון בן יוחאי סובר כמו השיטה, רבי יוחנן הסדלר, שאם שחטת בשבת, רבי יוחנן הסדלר מאוד מאוד מחמיר. שאומר שאם חיללת שבת במזיד,
אסור לכולה עלמא.
לכולה עלמא, לא, לא ולא לכם, יש שלוש שיטות בזה, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר, אז בוא נלך דבר ראשון לקושיה ועדר לתירוץ. שואלת הגמרא, אמרי, למה, הסברת מאוד יפה שחכמים זה רבי שמעון, ולמה רבי שמעון אומר שלא חייב לשלם ד' ו-ה', כי זה לא שחיטה שרויה לאכילה. אז אומרת הגמרא, בשלמה הדבר השני שלמד בבית עבודה זרה, והדבר השלישי ושור הנסכל, שחיטה שאינה ראויה היא, אז לכן רבי שמעון אומר שפטור מד' ו-ה', אלא שבת, שחיטה ראויה היא. כשאתה שוחט בשבת, עשית חילול שבת, עשית עוול נורא. אם יש עדים והתראה, תהיה חייב סקילה והכל והכל. אבל השחיטה עצמה, עשית שחיטה כשרה. איפה אנחנו רואים שזה נקרא שחיטה ראויה? נתנן, יש משנה במסכת חולין, דף י' עמוד א', כתוב שם ככה. השוחט, בן אדם הולך ושוחט בשבת, או הוא ביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, אפילו שהבן אדם הזה חייב מיטה, שחיטתו כשרה. זאת אומרת, מישהו אחר יוכל, הוא יהיה במוות, אבל בן אדם השחיטה שלו כשרה. אז אם ככה, למה בציור הראשון שטבח בשבת לפי רבי שמעון, הוא פטור בד' ו-ה'? תרץ את הגמרא, אמרי, שרבי שמעון סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר. שרבי יוחנן הסנדלר סובר, עכשיו הולכים לראות את השיטות, שכל מאכל שנעשה על ידי מלאכה בשבת, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שאתה פטור ולכן כששחט בשבת, אין זה שחיטה שראויה לאכילה, ואתה לא מתחייב בדלת ו-ה'. עכשיו, אנחנו הולכים להביא את הברייתא, ואנחנו בדיוק לומדים בכל הלכות שבת, ושם יש סימן שלם על הנושא הזה, זה מאוד אקטואלי, ושוגג יכול לקרות לפעמים, אנשים נכשלים. לי היה סיפור כזה, אחרי החתונה. אחד היה, סיפור שלם היה, זה חמין, אשתי לא ידע, החמין הייתה רגילה שתמיד תמיד בבוקר לפני
שלא תראה את השידור.
מה? כן. לכן לא רציתי להגיד, היא לא רואה, אבל החמין יכול להישרף. אז מוסיפים מים. מוסיפים מים. איזה מים מוסיפים?
חמין.
חייבים להוסיף מים ישירות מה איך קוראים לזה? מהמיחם. אפילו אם כל זה כבר אולי בעייתי, אבל אם אתה עושה
לא ישירות, לכל הדעות,
רק או... ישירות, ישירות, אז אתה נכנס אולי לבעיה עם, עם העירוי, שאולי זה, אתה לא יכול אחר כך לשמש קפה, זה בעיה אחרת, אתה לא ניכנס לזה עכשיו, זה נקרא קולח, יש אולי בעיה אחרת, אבל לכל פנים אתה חייב מים רותחים.
ניצוק.
אז בקיצור, ניצוק, אז יש בזה בעיה אחרת, יש כאלו בורים. בקיצור, היא הלכה, מים קרים, מהברז, בבוקר, שבת, אמרת אחרי. ואז ככה, בבוקר, שהמים לא יזרף, אף פעם זה תמיד, קיצור, זה ממש מבשל בשבת. זאת אומרת, החמין הזה עכשיו...
יורייתה.
אסור לאכול את זה, אסור לאכול את זה, אסור לאכול את זה, אסור לאכול את זה בשבת עצמו, בטוח. זה ממש דוגמה שיכול להיות בכל בית, זה נקרא שוגג באמת, לא נקרא מזין. אבל בשוגג עכשיו אנחנו כבר נראה שלוש שיטות מבשל. על כל פנים בוא נראה את השלוש השיטות.
אז מה עשיתם עם החמין? לא אמרת.
לא, הסיפור שרק נודע לנו אחר כך מזה, לא משנה, השם יסלח לנו. אבל על כל פנים אמרתי, סתם אמרתי דוגמה שיכול לקרות בכל בית. אנשים לא לומדים הלכות שבת, אמרנו, רבי, מי אומר את זה? רבי יונתן אייבשיץ נראה לי, ירות ועשרות כמה. של אם לא ימלט, אם בן אדם לא לומד מסכת שבת והלכות שבת, לא ימלט שהוא לא ייקשל בלמתת מלאכות. זה כזה, אנחנו לומדים את זה מלא שנים, רק כל הלכות שבת זה. אז על כל פנים, דתנן, יש משנה במסכת.
יש שיטה, שמים שקית קוקי עם מים, ואז עושים בחוף.
איך אתה עושה?
אם אתה שם שקית קוקי עם מים בתוך
החמין... מה זה שקית קוקי עם מים? לא מבין.
שקית של... שקית קוקי כזאת, ניילון כזאת, של זה.
כן.
שמים את זה בתוך הסיר.
מותר?
מותר, זה בתוך הסיר. זה בתוך הסיר, בכלי ראשון. ואז המים לא מתערבבים עם הזה. רק כשאתה רוצה להוסיף מים, אתה עושה חור בשקית. ואז המים...
המים כבר נמצא מערב שבת השקית הזה. יפה, לא ידעתי את זה.
שיטה.
יפה,
רק לא להוציא את השקית כי זה בורר לך.
שהחמין נשרף.
פה הרבה בשלנים אני רואה.
אני לא יודע בכלל לבשל.
גם אני לא.
אז לכל פנים דתנן יש משנה במסכת שבת כתוב שם ככה שלוש שיטות בנושא הזה. הולכים מהקל אל הכבד. המבשל בשבת בשוגג. כמו שאמרנו, יכול לקרות שלא יקרה בבית, אדם בישל בשבת בשוגג. אז לפי רבי מאיר אומר, אם זה קרה בשוגג, תאכל לבריאות אפילו בתוך שבת. יאכל בשבת, אחריך וכל שכן לאחרים. אבל אם בישלת במזיד, בן אדם השם ישמור, אנטי, הולך לחלל שבת בתוך שבת, זה לא קורה פה, ברוך השם לזה. אז פה כתוב ככה, לא יאכל, מתי לא יאכל? בתוך שבת, לא הוא ולא מישהו אחר. אבל מוצאי שבת, אם אתה מחכה בגדי שיעשה כמה זמן זה עורך לבשל, אז אין שום בעיה. זאת אומרת, רבי מאיר סובר פשוט שבמזיד אסור לכולם בו ביום, פשוט שלא ייהנו, יש איסור ליהנות ממלאכת שבת, ושאין כמשוגג, אין לו שום גזרות וכולו. זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שיטה שנייה, בשוגג יוכל. אם זה קרה בשוגג, זה בסדר גמור, זאת אומרת, הוא סובר בדיוק כמו רבי מאיר. בשוגג תאכל גם הוא, וגם אחרים. עכשיו...
מוצאי שבת,
אומרים. רציתי עכשיו להגיד את זה, תראה כבר עוד. לא, מה פתאום, חז וחלילה להגיד, להגיד שזה רמו רבי מאיר מה שאמרתי. עוד פעם, מההתחלה נתקן את הטעות. רבי מאיר זה שיטה הכי מקילה, בשוגג הוא יכול לאכול אפילו בתוך שבת בו ביום, וכל שכן לאחרים, במזיד, אל תאכל אף אחד, במוצאי שבת בגדי שיעשה תאכלו לבריאות. רבי יהודה אומר, עוברים יורדים שלה, מה פתאום, בשוגג, וזה מה שקרה, יאכל מתי? דווקא במוצאי שבת. אבל בתוך שבת, לא. למה? כי גם בשוגג אסור ליהנות לכולם לפי שיטת רבי יהודה מהמלאכה עד מוצאי שבת. ובמזיד לא יאכל עולמית. אם עשית במזיד לא יאכל עולמית, זה קנס בשביל הבן אדם שבישל, אבל אחרים כן יכולים לאכול במוצאי שבת בירדי שיעשה. ודרך אגב, לפני שאנחנו מתקדמים מעלה, זה ההלכה. אנחנו פוסקים בשלוש השיטות, אנחנו פוסקים כמו שיטת רבי יהודה, שבשוגג במוצאי שבת לבריאות אוכל את זה, אבל בשבת שלא יאכל את זה. אם זה במזיד, אז אתה, בן אדם שבישל, אסור לו לאכול עולמית כנס, זה נקרא מדין כנס, אבל אחרים יכולים לאכול את זה בכדי שיעשה, ככה פסוק בשולחן ערוך, מרן בית יוסף, למדנו את זה בכולל, ככה פסק כמו שיטת רבי יהודה. רבי יוחנן הסנדלר, במילים אחרים שימו לב מה שקורה פה, לפי רבי יהודה, לפי רבי יהודה יוצא שהמזיד של רבי מאיר זה שוגג של רבי יהודה. המזיד של רבי מאיר שוגג של רבי יהודה. עכשיו אנחנו הולכים לרדת שלב שהמזיד של רבי יהודה זה הולך להיות שוגג של רבי יוחנן הסנדלר. תראו, זו שיטה השלישית רבי יוחנן הסנדלר אומר. בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, עד כדי כך מחמיר. זאת אומרת, הוא אסור בו לעולם אפילו בשוגג. ובמזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. עד כדי כך. ולמה? אז רבי יוחנן הסנדלר ככה, בשוגג הוא אסר בו ביום אפילו לאחרים, כי לא רוצים ליהנות ממעשי שבת כולה. ולא אסור עולמית, למה? כתוב בראשונים הסיבה, כי גזרו, רש"י מסכת חולין מסביר את זה גם כן, כי גזרו שוגג אתו מזיד. ובמזיד, כבר נראה עכשיו, למה במזיד אנחנו אומרים שלא יאחל עולמית אפילו לאחרים, כי הוא למד מפסוק שכבר נראה את הפסוק, שמעשה שבת הולך להיות כמו, כבר נראה הולך להיות חילול שבת כמו הקדש, ברגע שחילול שבת כמו הקדש, אז הוא לומד את זה מפסוק, עכשיו נראה כבר את הפסוק של רבי יוחנן הסנדלר. למעשה היום, איפה יכול לקרות עוד השאלה חוץ מבתים כאלו? אתה יודע מה שיכול להיות? יש תשובות בפוסקים, מה שקורה בארץ ישראל, לצערנו הרב. כל האלו שמחללים שבת, אתה נכנס לחנויות שמחללים שבת, ואתה בא לך לכל מוצאי שבת בכזה חנות, מותר לך או לא? אז אני לא, אז בדרך כלל כזה חנות אין להם כשרות, אז בכלל אני אומר אסור לאכול, אבל בוא נגיד יש להם כשרות, לצערנו, תינוק שנשבע הלך ובישל בשבת, מותר לך,
לא? בבתי מלון יכול להיות הרבה טעויות. בבתי מלון יכול להיות טעויות
כאלה. בבתי מלון יכול להיות טעויות כאלה. אז מה קורה פה? יש, אני ראיתי בסטייפלר, בקהילות יעקב, יש לו תשובה שלמה. יש לו תשובה שלמה, זה אומרים החזוניש, הרב חיים קניבסקי כותב בספר דרך שיחה, שהיה שתי שאלות יחידות שהדוד שלו, החזוניש, שלח לסטייפלר. אחד בנושא איזה יותר עגונות משהו, והשני בנושא שכל החנויות בארץ ישראל הרי לבשל. אז ככה, אם אתה יודע מפורש, אז זה מאוד מובייתם, אבל אם אתה לא יודע, אתה מספק, אתה נכנס ליום ראשון, אתה לא יודע בחנות הזה, מאמי, אז יכול להיות אם אתה הולך אחרי בתא רוב, אז רוב הימים זה שש ימים בשבוע שזה בסדר, רק בשבת. אז יכול להיות שיש פה מה להקל, אבל הוא כותב שם, הוא כותב שם ככה, הסטייפלר כותב שם בתשובה שאסור לקנות, הוא מאוד מאוד מחמיר, לא יודע אם פוסקים, לא פוסקים ככה להלכה, נראה לי כולם מדברים על זה, אבל הסטייפלר מאוד קיצוני בתשובה שם שהוא כותב, הוא אסור לקנות מאותו מקום אפילו באמצע השבוע. ככה הוא כותב שם, אפילו שאתה יודע בוודאי שעשית את זה בחול, אז הוא אומר, אז הוא כותב, לא יודע, כתבתי את זה גם כן, לא ברור, שאסור לקנות מהם אפילו שוודאי עשו בחול, וככה, והוא מסביר למה,
כי
הוא מסביר שאתה מסייע למעשה שבת. למה אתה מסייע למעשה שבת? אז הוא מסביר שם, עכשיו אני נזכר, אתה רואה בואו. הוא כותב שם ככה, הוא כותב שהעסק הזה, אם אתה קונה אצלו באמצע השבוע, אז הוא רואה שיש לו מלא מלא לקוחות. אז הוא גם שבת, הוא ימשיך, אבל אם יהיה לו מלא פחות קונים באמצע השבוע, אז הוא יכול להגיד שיום אחד בשבוע הוא יסגור, ככה הוא מסביר. אז אם אתה הולך וקונה ממנו אפילו משהו שבדי הוא בישל באמצע השבוע, אז אתה מסייע לעוברי עבירה, הוא כותב הסטייפלר בתשובה, ולמעשה אין לי, לא לקנות בשום פנים ואופן, אבל למעשה הפוסקים אומרים זה לא כזה.
אבל זה תחנות דלק אבל, שאם אתה...
לכן הפוסקים אומרים בכזה מצב, להלכה קשה מאוד להחמיר, כתוב שם היום אתה לא יכול, אתה יודע, חוץ לארץ זה יותר גויים, אז אין בעיה, אבל להלכה, אם אתה יודע מאמצע השבוע לא לוקחים את זה, אבל ברור שבשבת, אם אתה יודע שזה מחול, לא יודע אם לוקחים ככה להלכה, תמיד יש מקום להחמיר, יש את הרבנים שאומרים לך תמיד לא ללכת עם לונה פארק, לא רק לאוכל, לונה פארק של עובדיה מאוד דיבר על הנושא הזה, לא ללכת למקומות שאתה יודע מפורש שמחלל שבת, אתה מסייע לעוברי עבירה, אפילו שהם עושים את זה באמצע שבוע גם. כל המושג זה לא רק מחלוקת בנושא של
אוכל. לך לא אוכל ללונה פארק?
לא, לונה פארק שפתוח בשבת.
כן, רק לונה פארק פתוח בשבת, אז לא הולכים?
מלא אנשים לא הולכים, כי זה נקרא מסייע לעוברי עבירה, מאותו טעם, כי הרגע שאתה נותן לו את הכסף באמצע שהוא מקבל גיבוי, הרגע שהוא מקבל גיבוי, אז הוא גם פותח עוד יום, הוא מרגיש את עצמו. אבל ללכת להגיד פה ליהנות, תמיד זה גם דוגמה, אנחנו מדברים כרגע על אוכל, אבל יש תשובה, יש עוד דבר שאני מסיים, תשובה מהכתף סופר. שהכתף סופר כותב מפורש, חידוש גדול הרב יואב, מהכתף סופר, שמה שכתוב פה, שאנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שאחרים יכולים לאכול במוצאי שבת, במזיד, ואמרנו, ובשוגג אמרנו אפילו כולם יכולים לאכול במוצאי שבת, אומר הכתב סופר, זה דווקא אם קרה ממקרה. עם מבשל בשבת. הוא אף פעם לא, כמו שאמרנו, קורה מקרה. אז פה אני אומר, אפילו זה קרה בטעות מסכן, קרה מקרה, אז כל אנשים אחרים יכול לאכול. אבל הכתב סופר אומר, אם זה במקרה קבוע, תמיד זה הבן אדם עושה אותו דבר. אומר הכתב סופר בתשובה רבי צחי, הוא כותב מפורש שאין לו את הדין הזה, כי זה לא נקרא עם מבשל בשבת שקרה לו טעות. אז אומר, אם בן אדם הזה עושה בדרך קבוע, אז הוא אומר בכזה מצב, זה רגע שכל הסיפור הזה זה כנס של חכמים, אז פה אנחנו אומרים שלא לנגוע, כי הכנס הזה כנס חכמים, ואז אם זה באופן קבוע, אין פה את ההלכה הזאת.
זה קבוע, זה נחשב מבשל במזיד.
לא, אם הוא מבשל במזיד באופן קבוע, אז הוא כותב שאז אין פה את הדין של רבי יהודה שאנחנו אומרים שהם מוצאי שבת לאחרים, אז
אל תן... אם זה קבוע, זה כבר נחשב למזיד, אין פה שוגג.
לא, נכון, מדברים על המזיד באופן קבוע. אז הוא אומר, מתי אני אומר שמבשל במזיד באופן קבוע, אז אחרים יכולים להיות מוצאי שבת, יתיר רבודה וככה הלכה, דווקא אם קרה מקרה שפעם אחד הוא בישל במזיד, ואם כל שבת הוא מבשל, אז הכנס שאסור חננות ממנו אף פעם, כי אין לו את הדין הזה, כי זה כנס חכמים לא עננות, ככה כותב הכתב סופר, נכון, על שוגג זה לא מתאים הכתב סופר, הוא כותב מפורט. על כל פנים רבי יוחנן הסנדלר, השיטה השלישית, הוא הכי מחמיר, ואז אנחנו כבר, לפני שאנחנו נתקדם להסביר את רבי יוחנן הסנדלר, אז לפי זה מאוד מובן. רבי עקיבא, הוא סובר, רבי שמעון, הוא סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר, אז מי שהולך ושוחט בשבת, אז השחיטה הזאת היא לאף אחד, רבי יוחנן הסנדלר מה אומר מפורש? שבמזיד לא יאכלו למית לא לו ולא לאחרים, אז זה לא שחיטה שמתירה לאכילה. אז אם זה לא שחיטה שמתירה לאכילה, אז לכן הוא לא חייב דלת ואי. הוא סובר כמו רבי יוחנן בן אורי. עכשיו הולכת הגמרא לגיד ולא רבי יוחנן, כמו רבי יוחנן הסנדלר. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יוחנן הסנדלר? מה הטעם של רבי יוחנן הסנדלר שהוא מוסר תפשיל של עשה בשבת במזיד לא יאכלו למית לא לו ולא לאחרים לגמרי? אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נקרא רבי יוחנן הסנדלר חילול שבת זה כמו הקדש, שמה, כדי דריש רבי חייא פיתחא דמי נשיאה, כמו שרבי חייא דרש בפתח בית הנשיא. כתוב בתורה, ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכם. אז אנחנו רואים שהתורה דימתה את השבת לקודש, לקודש, לקודשים. אז מה הקודש אסור באכילה? אף מעשה שבת, כל דבר הנעשה באיסור שבת, כמובן מדובר פה במזיד, אז אנחנו אומרים שאסורים באכילה לא לך ולא לזה שעשה עולמית. ממשיך רבי חייא, אז אם התורה דימתה את השבת לקודשים, אז אם הקודש אסור בהנאה, אנחנו יודעים שאסור ליהנות מקודש, אז אף מעשה שבת אסור בהנאה. תלמוד לומר, לכן כתוב בסוף הפסוק, מה כתוב בתוך הפסוק? יש לכם את הפסוק בתורה ובשלב, בעוד ב', ושמרתם את השבת כקודש, פה אנחנו משווים שבת לקודש, כמו קודש אסור באכילה, גם מעשה שבת אסורים באכילה, ואז ממשיכה הפסוק בתלמוד לומר, כתוב כי קודש הוא לכם. מה אנחנו לומדים מהמילה לכם? שלכם יהיה. זאת אומרת, הוא לא נאסר בהנאה. אתה כן יכול ליהנות ממנו. יכול, הייתי חושב שאפילו בשוגג, אם הדבר אסור נעשה בשוגג, גם כן יאסר באכילה. תלמוד לומר, מחללי עמות יומת, כתוב בהמשך הפסוק פה. למד אותך שרק במזיד, שבמין אתה מחלל שבת במזיד שיש חיום מיטה, פה אמרתי לך שזה נאסר באכילה, ולא בשוגג. אז הדרשה הזאת, זה הטעם של רבי יוחנן הסנדלר, שאם תפשיל שעשו במזיד בשבת, עשו באכילה בענה, אבל בסדר, בענה אתה יכול להכיל את זה לכלבים, זה כן, אבל כתוב מפורש, מבחינת אכילה לא יאכל לא, לא ולא להמית. אז אם ככה, אם רבי שמעון סובר כמוהו, אז כל טביחה שאתה עושה בשבת במזיד, אז זה כבר לא טביחה שראויה לאכילה, כי אין סיכוי לאכול את זה, אז לכן הוא לא אמור לשלם ד' ו-ה' לפי שיטת רבי שמעון, וחכמים בברית הזה שיטת רבי שמעון, האם ככה הכל על מקומו בשלום, אבל בשוגג, אז כמו שלמדנו רבי יוחנן הסנדלר אומר, שלאחרים למוצאי שבת כן יכולים לאכול את זה, כי בשוגג זה כבר לא נכנס פה בדרשה, כי כמו שהפסוק מסיים לחללי עמות יומה, דווקא במזיד אמרתי לך ולא לשוגג. עכשיו, כשאנחנו הבאנו פה את שיטת רבי יוחנן הסנדלר, שמעשה שבת, אם עשית מעשה שבת במזיד, הבאנו פה לימוד מפסוק שזה אסור לאכול את זה. האם זה אסור באכילה מדוירייתא אפילו? או שאני אומר שזה רק מדרבנן. זאת אומרת, רק היה סמכתא מפסוק. אז אומרת הגמרא שיש פה מחלוקת בלי גבה רבחה ורבינה, רבחה ורבינה. אחד אמר, מעשה שבת אסור דוירייתא, אסור מדין תורה. אחד אמר שמעשה שבת, כל המעשה שבת של רבי יוחנן הסנדלר, זה רק היה דרבנן, חכמים כנסו אותו, זה מדרבנן. אז מבאר את הגמרא, מאן דאמר דוירייתא כדאמרן. הבאנו עכשיו פסוק מפורש שכתוב, ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכם. אז התורה דימתה את מעשה שבת לקודש, כמו קודש אסור לאכול, אז גם מעשה שבת. ומאן דאמר דרבנן, אז הוא אומר ככה, אמר קרא כתוב בפסוק הזה, כתוב כי קודש הוא. אז לומדים דווקא הוא קודש. מה קודש? לא מעשה שבת. השבת עצמו קודש. אבל ואין מאסף קודש. אם תעשה את המעשים, המעשים כן יהיה מותר באכילה מדין תורה. אז אם ככה, זה השיטה שסוברים שזה רק נס מדרבנן, שחכמים כנסו לאכול את המעשה שבת. אז בקיצור, יש לנו מחלוקת רבחה ורבינה בתור דעת רבי יוחנן הסנדלר. אחד מהשיטות זה למדנו מקודם בפסוק מהתורה. שיטה, פסוק שני, מה פתאום? הפסוק הזה הפוך. כי קודש הוא, השבת קדוש, לא את המעשה שבת. רק למה זה אסור? אסור רק מדרבנן. עכשיו, ריבונו של עולם, אנחנו הבאנו ברייתא שמי שטובח בשבת, גנב שטבח בשבת, לפי רבי שמעון, אמרנו חכמים שם זה רבי שמעון, פטור מלשלם ד' ו-ה'. ולמה? כי זה לא טביחה שראויה לאכילה. למה זה לא טביחה שראויה לאכילה? כי הוא סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר שמעשה שבת לא אוכלים. אז אם מעשה שבת לא אוכלים מדאורייתא, לכן הוא פטור מד' ו-ה'. אבל אם המעשה שבת, מדאורייתא מותר, אז אם ככה, דשא דרבנן, אתה מבין את ה...
גזירה לגזירה, כן.
כי הרגע שזה רק מדרבנן, מדין תורה עשית פה שחיטה כשרה, שכן יהיה חייב דלת ואי, זה לא גזירה, זה כנס מדרבנן, כן, סוג של כנס שאסור ליהנות מעשה שבת. שואל את הגמרא, בישלמה למאן דאמר, שהמעשה שבת אסור דאורייתא, אז אמרתי, אמתי, אנחנו עוברים לעין א' עמוד ב', אמרתי לאחי פטרי רבנן, אז לכן מובן שאם הוא שוחט בשבת, פטרו אותו רבנן מדלת ואי, כי מהתורה השחיטה הזאת היא לא ראויה לאכילה. אלא למאן דאמר, לפי השיטה שאני אומר שמעשה שבת אסור באכילה רק מן הרבנן, אמאי פטרי רבנן, למה חכמים פטרו מדלת ואי? הרי מהתורה מותרת הבמה מאכילה. אז אם ככה, השחיטה הזאת היא נקרא ראויה לאכילה. אז חייב צריך להתחייב בדלת, צריך להתחייב בדלת ו-A. אז פה הראשונים לא רגועים בקושייה הזאת. למה הראשונים לא רגועים בשיטה הזאת? תכלס, אנחנו שומרים דרבנן כמו דאורייתא, נכון? תכלס, אני יכול לאכול או לא יכול לאכול? אני לא יכול לאכול, אז זה נקרא שחיטה שלא ראויה לאכילה. אז מה זה משנה אם זה דאורייתא או דרבנן? מה שוכף פה, ריבון? ככה מקשים פה. כן, לכאורה הרגע שזה אסור באכילה, זה נקרא, מה זה משנה אם זה אסור מדרבנן דאורייתא? הרגע שהתביחה הזאת אני לא יכול לאכול, אז מה הכוונה? אז השיטה מקובצת מתרץ, שחכמים לא גזרו לאסור באכילה, רק להחמיר. אבל הם לא רצו שיצא מזה כולה. שפה חכמים, מי זה החכמים שפותרים? זה רבי שמעון, רבי שמעון. אז מהכולה, אם אתה סובר בדעה הזאת, אז מה יצא פה? שהם יהיו פטורים משלם ד' ו-A. אז זה לא מסתדר פה שיצא כולה. חכמים לא גזרו לאסור באכילה רק מבחינת חומרות, לא שיצא כולה. ופה, מהחומרה הזה שאני אומר שאסור לאכול את המעשה שבת, יוצא פה כולה, שזה מי שגנבפת ממנו ושחדת, הוא מפסיד את הד' ו-A. אז זה היה פה קשה לגמרא. שעד כדי כך, אם אני מדרבן, למה שיצא כולה? ככה שיטה מקובצת יותר. אז הרב עקיבא העגר וגם קובץ הערות, וכל הם מתרצים תירוץ אחר. שדבר שלא ראוי מדרבנן, אחרי הכל, בפועל, מהתורה, הוא נחשב ראוי. רק מה? בפועל אני לא יכול ללכת לאכול את זה. למה? כי חכמים לא נותנים לי. אז הוא מסביר ככה. שאני אומר לך שמתי אתה חייב ד' ו-A, שחיטה שמתירה לאכילה. אז הוא סובר רבי עקיבא העגר, זה מספיק שמצד הדין מן התורה, השחיטה התירה לאכילה. זה שיש לי פה מישהו שלא נותן לי לאכול את זה, זה לא, מבחינת ה' ו-A זה לא מעניין אותי. הרגע שאתה מפדין תורה, השחיטה הזאת היא בסדר, אפילו שבפועל אני לא יכול לאכול את זה, כי חכמים אומרים אל תהנה ממעשה שבת, עשית את זה בשבת, אבל מבחינת לשלם ד' ו-A זה הקושייה פה, זה בסדר גמור, זה מספיק. זאת אומרת, אני לא מסתכל בפועל, אני מסתכל אם השחיטה התירה, השחיטה לא התירה. השחיטה התירה מדאורייתא, אז אתה חייב לשלם ד' ו-A. זה שבפועל, זה לא מעניין אותי בפועל. מסתכלים מדין תורה, השחיטה התירה, השחיטה לא התירה. אז
כן, אם הוא שחט את זה לא כהלכה, אז גם פה,
אם הוא שחט את זה לא
כהלכה, אז פה זה מדאורייתא אפילו לא...
אם הוא שחט את זה לא כהלכה, זה ברור שהוא יהיה פטור מד' ו-A. למה? כי מדין תורה זה לא נקרא שחיטה, אבל פה מדין תורה היה שחיטה, רק מה? בפועל אני לא יכול לאכול את זה כי זה מעשה שבת.
אז פה יוצא שאם הוא שוחט כהלכה,
אז יוצא, זה היה קושייה פה בגמרא.
יוצא פה שאם הוא שוחט כהלכה, אז הוא מפסיד, כי הוא יכול.
כאילו,
אם הוא שוחט כהלכה, הוא צריך שלם ד' ו-A. ואם הוא סתם שוחט,
אם הוא שוחט כהלכה,
אז הוא פטור מד' ו-A.
עוד פעם, מה הסיפור? באמצע שבוע, כאילו, אם
לא, בשבת.
לפי הקושי אותו, יהיה תירוץ כבר, אבל, בעצם לפי התירוץ, באמת אנחנו שרים תקועים, הפוך, נכון?
אפילו לא משנה, אפילו ביום חול.
אם מדין תורה, שחיטה תקינה, אפילו שמדרבנן לא נותנים לך את זה, יש לנו פה, אז הוא יהיה חייב לשלם דלת, ובדיוק אמרת, וההפך, הגמרא באמת לא מתארסת, הגמרא אומרת, אתה צודק, שלפי השיטה הזאת, שאני אומר שמעשה שבת אסור רק מדרבנן, אז מה שכתוב שם, החכמים פותרים, עולה רק על שתי הציורים האחרים, גונב ותובח לעבודה זרה, או שהוא שחט שור הנשכל. באמת בשבת, אם הוא שחט בשבת, אז לפי אם זה רק מדרבנן, אז כן יהיה חייב לשלם ד' ו-A, כי מדין תורה זה שחיטה רעה לאכילה.
שחט בנמצא הטרפה.
שחט, זה למדנו במשנה. מחלוקת הנקמה ורבי, וגם כרבי שמעון.
מה יהיה במקרה הזה?
אז לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור, ולפי הנקמה יהיה חייב. מחלוקת במשנה למדנו אתמול. כי לפי רבי עקיבא זה לא רעה לאכילה. הנה, למדנו. גנב וטבח לרפואה או לכלבים, או שוחד ונמצא טרפה, אז כתבנו ומשלם תשלומי רבי שמעון, פותר בשני אלו. בשני אלו זה נקרא בשתיים האחרונים, ואחד מהשתיים האחרונים זה זה. הכל פנים מתרצת הגמרא פה אצלנו, שבאמת לפי השיטה שאני אומר שמעשה שבת אסור מאכילה מדרבנן, אז באמת, אז מה שכתוב בברייתא שחכמים פטרו מדלת ויהי רק הולך השערה, על שער הציורים שמוזכרים בברייתא, על מה זה עבודה זרה ושור הנשכל. אז בקיצור, אנחנו למדנו ברייתא שלוש ציורים, גונב ותובח בשבת, גונב ותובח לעבודה זרה, וגונב ותובח שור הנשכל. אז למדנו שם מחלוקת רבי מאיר וחכמים, רבי מאיר מחייב דלת ויהי וחכמים פוטרים. אז אמרנו ככה, ברייתא שם בכלל מדבר על שהוא שלח שליח, הוא לא עצמו טבח, הוא שלח שליח. ברגע שהוא שלח שליח, אז לכן רבי מאיר מחייב דלת ויהי כן מוקים למדרה במיני, כי לא הוא היה שוחט, רק השליח היה שוחט. הרגע שהשליח היה שוחט, אז אין שליח לדבר עבירה, אז הוא נשאר בחיים. הרגע שהשליח היה שוחט, אז אין שליח לדבר עבירה, אז הגנב נשאר בחיים, לכן הוא חייב לשלם דלת ויהי. ולמה החכמים פותרים? אז אמרנו מסיבה אחרת, חכמים זה רבי שמעון, ורבי שמעון סובר שכל שחיטה שלא ראויה, שלא מתירה את הבשר לאכילה, זה לא נקרא שחיטה, אז אין פה איתי טבחו, שיהיה אכן הוא פטור מדלת ואי. אז אמרנו עבודה זרה אסור בהנאה, שור הנשכל, מה עם שבת? אז אמרנו ככה, שהוא סובר כמו רבי יוחנן הסדלר, שמעשה שבת אסור, מאכילה במזיד לא לו ולא לעולם, אבל זה רק יסתדר, רק אם אני סובר שמעשה שבת לפי רבי יוחנן הסדלר אסור מדאורייתא. אז אני אומר שאין פה טביחה מדאורייתא שמתירה לאכילה, אבל אם זה רק קנס מדרבנן ובדין תורה שחיטה כשרה לאכילה מעשה שבת, אז באמת לפי השיטה הזאת יצא שלפי השיטה שלפי רבי יוחנן הסדלר מעשה שבת רק אסור מדרבנן, יצא שרבי שמעון יצא שהוא כן יחייב לשלם ד' ו-ה'.
זה שפותרים, זה רק על השאר.
זה מה שפותרים, זה רק השאר. אז זה יוצא הנפקמינה, הנפקמינה מאוד רצינית, מי ששוחט בשבת לפי שיטת רבי שמעון, מה הדין, מי ששוחט בשבת, האם בתוך, בדד רבי יוחנן הסדלר, אבל אם אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, אז בכלל זה נקרא טביחה שראויה. כי במוצאי שבת יהיה לאחרים, זה יהיה מותר לאכילה, אז בכלל זה לא נושא. לפי ההלכה בשולחן ערוך שאנחנו פוסקים כמו רבי יהודה שבמזיד, אז לאחרים זה מותר במוצאי שבת, אז זה תמיד נקרא צפיחה שמותר לאכילה, אז תמיד לפי רבי שמעון חייב. זה רק לצד שרבי יוחנן הסדלר, שתי השיטות. בקיצור, אנחנו מתקדמים הלאה. הגמרא, אנחנו חוזרים להקשות קושייה על רבי מאיר. אנחנו למדנו בברייתא, עכשיו הולכים להסביר את הברייתא, את השלוש ציורים בברייתא. אז ציור הראשון הסברנו, גנב וטבח בשבת, הסברנו מאוד יפה את המחלוקת רבי מאיר וחכמים, שלח שליח, הסברנו מי זה חכמים, רבי שמעון, אבל אחר כך למדנו עוד שתי ציורים. הציור השני, גנב וטבח לעבודה זרה, אז גם כן רבי מאיר משלם, חכמים פותרים. מגיע הגמרא עכשיו שואלת, רבי מאיר, המי מחייב שוחט לעבודה זרה? אם גנב הלך לשחט לשם עבודה זרה, למה הוא חייב לשלם דלת ויש לי פה בעיה אחרת? איזה בעיה? כיוון דשחט בפורטה, איכשהו התחיל לשחוט קצת מהשיעור שחיטה, אז כבר אסרה. כבר הוא אסר את הבמה בהנאה. כי זה נשחט לעבודה זרה. בשביל שתבינו את זה, חייבים לעשות הקדמה קטנה. מה הקדמה קטנה? יש מושג, יש מחלוקת, ישנו לשחיטה מתחילה ועד סוף, או אין לשחיטה אלא לבסוף. זאת אומרת, כמו זה אותו מחלוקת שיש בדיני סחירות. האם יש לו לסחירות מתחילה ועד סוף, או רק לבסוף? מה המחלוקת? אנחנו יודעים שכל פעם שהולכים לשחוט, צריכים לשחוט את שתי הסימנים, קנה ושת, את הכל או לפחות את הרוב. נכון? עכשיו, על מה מתייחס השחיטה? מהרגע הראשון שאתה מתחיל לשחוט, כבר משהו מתחיל להתייחס לשחיטה ועד שתגמור את השחיטה? זה נקרא ישנו לשחיטה מתחילה ועד סוף, וכך אנחנו פוסקים, שיש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף. או שאני אומר לו, אין לשחיטה אלא לבסוף. השחיטה, מתי זה יקרה שבשלחם ששחטת אותו? רק כשגמרת את השחיטה. זאת אומרת, בדוגמה, אם הייתי אומר, אין לשחיטה אלא לבסוף, כשאתה מתחיל לשחוט לעבודה זרה, אז עדיין זה עוד, אז עדיין זה מותר בענה. מתי זה אסור בענה? שגמרת את השחיטה, ואז אנחנו רואים, שחטת לעבודה זרה, אבל התחלה זה כלום, עוד לא נקרא שחיטה. אם אני אומר, אין לשחיטה אלא לבסוף, אבל בתכלס אנחנו פוסקים, ישנו לשחיטה מתחילה ועד סוף. שואלת משהו, שאלה עצומה. איך שהוא הכניס את הסכין לקנה או לבשת? איך שהוא התחיל, זה כבר נקרא שחיטה. אם זה כבר נקרא שחיטה, אז הבמה כבר הופכת להיות אסור בהנאה. אם הבמה אסורה בהנאה, כל במה, אפילו שזה שחט כספית, אם זה אסור לך לנות את זה, זה כבר לא מתייחס על השם הבעלים. זה לא נקרא שלך, זה כבר נקרא. הרגע שאתה ממשיך ואתה הולך ושוחט אותו, אז אתה נקרא שאתה שוחט משהו שלא שם של הבעלים. כי זה אסור בהנאה. ואז שיהיה פטור מדלת ואי, כי מבחינת הטביחה כתוב בתורה הוא טבחו. הוא טבחו, הגמרא מבינה שמבחינת השולים דלת ואי בשביל שתחייב, אתה חייב כן לשחוט אותו מתחילה ועד הסוף שזה שלו. הבנת? אז פה ככה, מבחינת שאתה מתחיל להכניס את הסכין הרב יואב לתוך הבהמה, לשם עבודה זרה, איך שהכנסת את הסכין, אנחנו פוסקים יש לו לשחיטה רכייה והצוף, הבהמה על הרגע הראשון כבר אסורה בענה. כשאתה ממשיך לגמור, זה כבר לא הבהמה של הבעל הבית, כי אסור לו ליהנות. אז אם ככה שתהיה פטור ד' ו', כי זה לא שלו, כי זה כבר אסור בענה. ומבחינת התשלומים ד' ו', בשביל שתהיה חייב ד' ו', אתה חייב לשחוט את שלו לגמרי, מתחילה מהצוף, כי שם הגמרא מבינה כתוב טווחו, אתה צריך להיות לגמרי, וזה הקושייה של הגמרא עכשיו שואל. שואל את הגמרא עוד פעם, ורבי מאיר, מה אני חייב שוחט לעבודה זרה? אנחנו הרי פוסקים להלכה שיש לו לשחיטה מתחילה ועד סוף. אז אם ככה, כיוון דשחט בפורטה, אסרה. אז אם ככה, אידך, כשהוא ממשיך להשחים את השחיטה, איסורי הנאו. אז אם ככה, ולא דמרי כתבך. אז יוצא שהוא לא שוחט את של הבעל הבית. את מה הוא שוחט? הוא שוחט שלא אותו, כאילו, הוא שוחט משהו לא של הבית, כי אם זה אסור בהנאה, אז זה כבר לא. אז אם ככה, הוא לא חייב לשלם ד' ו', כי מתי הוא חייב לשלם ד' ו', כשהוא שוחט בשור של הבעל הבית. תוספות, מה הגמרא מקשה פה? הקושייה של הגמרא כאילו, ולא דמרי כתבך, אתה לא שוחט את השור של הבעל הבית, ולא דמרי כתבך. תוספות שואל, למה אתה צריך לבוא, ולא דמרי כשרית, למה אתה צריך לבוא לקושייה שאתה לא שוחט של הבעל הבית? תוספות שואל שאלה אחרת. אתה יודע למה שתהיה פה פטור? כי כשאתה הולך ושוחט משהו שאסור בהנאה, זה כמו שאתה מחטא חפר באלמה. מי שהולך ישחט חזיר, זה נקרא שחיטה. כלום, זה מחטא חפר באותו דבר פה. אם אתה שוחט משהו שאסור בהנאה, זה כמו שאתה הולך ושוחט לאכול חזיר, זה נקרא מחטא חפר באלמה. אתה יודע למה אתה פטור? כי לא עשית פה כלום, הלכת שחקת בחול. שחקת באפר, ככה תוספות שואל, סגים תוספות הראשון. תוספות השני, דיבור המתחיל איסור הנאה ולא דמרי כשחית, ואם תאמר, ולמה לי טעמה דלא דמרי כשחית, תפוק לי, דאין זה תביחה, דמחתך באפר באלמה הוא. כדמרינה בשוחט, גבי השוחט חטא בשבת בחוץ לעבודה זרה, חייב שלושה חטאות, בקיטו, זה רשי, מי שישים לב ברשי פה, דיבור המתחיל, כיוון דשחט פפורטה, אנחנו כבר נראה את הרשי, מרשי מוכח, יש פה כזה סתירה, מפרשים פה מדברים על הרשי הזה, מרשי מוכח שהוא באמת מסביר את הגמרא, באמת כמו שקושיה של תוספות. למרות שבהתחלה הוא מתחיל קצת, בואו נראה את הרשי בפנים ותראו את זה. רשי דיבור המתחיל כיוון דשחט בפורטה היא צרה, רשי שורה שנייה. אומר רשי, תסרה משום זבחי מיתים. אם אין אדם שוחט במה לעבודה זרה, זה כבר אסור משום זבחי מיתים. וכסל כדעתך, אנחנו, זה לא כסל כדעתך, אנחנו גם ככה פוסקים, לא יודע למה רשי כותב וכסל כדעתך. נשארים גם ככה, יש לנו לשחיטה מתחילה ועד סוף. אם ככה, היא מתחילתה נאסרה משום זבחי מיתים. אומר רשי, לעניין תשלומים ד' ו-א', חייבים לשחוט את הכל, יתווכו קילה בעינן כדמרינה לקמה. אז אם ככה, כי גמר לה, לאו דמרי כתבך. אז פה הוא מתחיל, כמו שהגמרא אומרת, שכבר איבדה ממנו קודם שחיטה ונאסרה עליו. אז מפה, עד פה, אז רשי מוכח שכן מסביר, כאילו הגמרא, כשאתה שוחט, אתה לא שוחט של הבעלים. ואז רשי ממשיך. ואבלי, כמו שהשליחה לאור, קודם שחיטה ומשלם קרן וכפל ותו לא. אז מה? זאת אומרת, אם אתה הולך ושוחט את זה לעבודה זרה ואתה גומר, זה כמו שלקחת ממנו את השור או את השה, וזרקת אותו לאש, שמה שתשלם אז, זה רק כפל ולא ד' ו'. אז מההמשך של רש"י מוכח פה, שזה מה שמחתך עפר בעלמה, זה כמו שלקחת, זרקת אותו באש. אז הרש"י פה מפרשים נתקשים, זה כאילו, יש פה שתיהם ביחד. רש"י אומר פה בהתחלה, רש"י מסביר את הגמרא, ואז רש"י מבין את מה שתוספות שואל, למה הגמרא לא. קיצור, המפרשים פה עסוקים ברש"י, אבל אפשר להסביר את זה גם ביחד. יש מפרשים מסבירים את זה ביחד, שזה היינו אח. כאילו, הרגע שזה לא של בעל הבית כבר, אז יוצא, הופך להיות מחתך עפר בעלמה, זה רש"י מתכוון, אבל אתה רואה שתוספות כן עושה את זה בתור קושייה, על רש"י פה זה מאוד מעניין, שרש"י ככה מסיים, ואבלי, כמו שהשליחה לאור קודם שחיטה, זה משלם קרן וכפל ותולות. בקיצור, אנחנו חייבים להבין את רבי מאיר, למה הוא חייב לשלם ד' ו' אם הוא שוחט לעבודה זרה. מתרצת הגמרא, מה רבה, כי רבי מאיר, מה שרבי מאיר מחייב את הגנב ששחט לעבודה זרה, מדובר פה באומר שהשוחט אומר מפורש שבגמר זבחה הוא עובדה. זאת אומרת שהוא, מתי הוא עשה אותו לעבודה זרה? רק בסוף השחיטה. אז לכן ככה, עד סוף השחיטה, הבמה עדיין מותרת בהנאה. כי זה עוד לא נאבדה. מתי זה נאבדה? רק בגמר זביחה. זה יוצא ככה. כשברגע שהוא שחט, הוא שחט עדיין במה של הבעלים. ולכן הוא מתחייב לשלם ד' ו', רק מה? ברגע האחרון, אז זה נהיה אסור בנייה, כי בגמר זביחה הוא עובדה. אז אם ככה, בשעת השחיטה הוא שחט של הבעלים, ולכן הוא חייב לשלם ד' ו-א'. עכשיו מגיע הגמרא מקשה על הדין השלישי שלמדנו בברייתא. אנחנו למדנו דין שלישי בברייתא, שאם הוא גנב שור הנסכל, והוא טבח את השור הנסכל, אז הוא משלם תשלומי ד' ו-א'. שואל את הגמרא, שור הנסכל, אותו רעיון מה ששאלנו עכשיו על, 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 על שור של עבודה, ששחט על עבודה זרה. מה זה שור הנסכל? שור שרק בן אדם, הוא חייב סקילה. הרגע שהוא שור הנסכל, אנחנו יודעים, מסורי ענה עלינו. אז אם אתה הלכת וגנבת שור הנסכל של הבעל הבית, מה שחטת, מה לקחת ממנו? משהו שלו, שלו. זה איסור לו בענה. כשאתה הולך ושוחט, שחטת משהו שלו, שלו. אז אני חייב לשלם דלת וי. שואל את הגמרא אם ככה, למה דמרי כתבה? ואפשר להסביר את זה עוד פעם, כמו שתוספות אומר, את הקושייה, וכמו שרשי, אתה שוחט פה אפר בעלמא, זה אסור בענה. אז פה רבא מתרץ תירוץ שבאמת מה שכתוב בברייתא, שאם גנב שור הנסכל בטווחו שהוא חייב דלת וי, מדובר פה בציור ספציפי. מה מדובר? אמר רבא אחא דמי עסקינן, שאתה לא הלכת וגנבת את זה, לא גנבת את זה מבעל הבית בעצמו. הבעל הבית הביא את השור הנסכל לפני שהוא העמיד בן אדם, הביא אותו לשומר. אחא דמי עסקינן, אומר רבא, כגון שמסרו לשומר, הבעלים הביאו את השור, היה בריא וקיים בכל תקין, לשומר, ואחר כך והזיק, שהיה בבית של השומר, השור הזה הלך והרג בן אדם, מתי? בבית השומר, ווועד, ווועד, יש כאלו אפילו שמוחקים פה את המילה, כי אין פה משמעות ווועד שנעשה שור מועד, כי אפילו שור תם שהרג נסכל, יש כאלו בכלל מורידים פה את המילה ווועד, כי לא זה הנושא פה, אפילו, בקיצור, הרעיון פה, שהוא היה חייב סקילה, אבל מתי זה היה? בבית השומר, לפני שהוא החזיר את זה לבעלים. ואלה, ואחר כך, ונגמר דינו, שפסקו שהשור הזה חייב להיסכל, מתי הכל היה? כשזה היה בבית השומר. ואז, יש לנו פה שור, שמבחינת הבעלים הכל היה בסדר, הבעלים הביאו את זה לשומר לשמור, ואז אצל השומר קרה הפשטה, גם הרג בן אדם, ואז הבדים כבר אז פסקו שהשור הזה חייב סקילה. ואז הגיע הגנב, לפני שהלכו לסקול את השור, בדיוק הגיע הגנב וגנב אותו מבית השומר. ואז רבי מאיר אומר פה שאתה כן תהיה חייב לשלם לבעלים ד' ו-ה', לבעלים של השומר, ולמה? כי חייבים להרכיב את זה מעוד שתי שיטות. ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, הוא גם כן הסביר אליי כרבי שמעון. דבר ראשון סבר לה כרבי יעקב, רבי מאיר סובר כמו רבי יעקב, שזה נראה, זה למדנו כבר בדף מ-100 עמוד א', שרבי יעקב סובר שכשהשור עמית בבית השומר, הבעלים לא יכולים לתבוע את השומר שיחזירו לו שור אחר. לא יכולים, למה? כי אף מי שנגמר דינו, אם החזירו שומר לבעלים, מוחזר. זאת אומרת,
שומר בתשלומה?
שומר, אפילו בתשלום לבעלים. אפילו בתשלום, אם הוא עדיין חי וקיים, השור עוד לא סקלו אותו, אפילו שעכשיו הוא קיבל גמר דין להיות בסקילה הכל, הוא יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך, אפילו שהשור הזה אסור בענה, ככה זה שיטת רבי יעקב. אז לפי זה יוצא, שהשור הזה לא שווה ממון. למה השור הזה לא, הפוך, אפילו שהשור הזה לא שווה ממון, למה השור הזה לא שווה ממון? כי הוא אסור בענה והוא חייב סקילה כבר פסקו. עדיין הוא גורם לממון. למה הוא גורם לממון? כי בלי, כי אם הוא לא היה,
הוא צריך לשלם לבעלים.
אם הוא לא היה גונב את זה, אם הגנב לא גונב את השומר, השומר היה מחזיר את זה לבעלים. תסתכלו רש"י. דיבור המתחיל דרבי יעקב, בשילי שור שנגר ד' ואי מוחזר. הוא יכול להגיד לבעלית, ואומר לו, הרי שלך לפניך, נמצאת, אף על פי שלא שווה כלום, כי הוא כבר פסקו שהוא שור הנסכל, עדיין גורם לממון הוא, וכל זמן שהוא קיים, שומר פותר את עצמו בו, ואם יובד, ישלם דמיו. טוב, זה השיטת רבי יעקב אחד, שמה? שאפילו שהשור עמיד בבית השומר, הבעלים לא יכולים לתבוע את השומר שיחזיר לו שור אחר. רק אפילו שנגמר דינו, יכול להחזיר את זה. זה אחד. וחוץ מזה, וסבר לה כרבי שמעון, דאמר, דבר הגורם לממון, כממון דמי. דבר שרק גורם לממון, זה לא כסף בעצמו, זה כבר נחשב כממון דמי. מה נקרא דבר הגורם לממון כממון דמי? אתנן, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותן. יש קודשים, מה זה נקרא קודשים? אדם הולך להקדיש בהמה. יש קודשים שחייב בחיותן, ויש קודשים שלא חייב בחיותן. כולכם יודעים, מה זה קודשים שחייב בחיותן, מה זה קודשים שלא חייב בחיותן? אז יש נדר ויש נדבה, אלירן. אם האדם הולך להגיד, הרי עליי, אני התחייבתי, אני להביא את הקורבן הזה לבית המקדש, אז אם זה נגנב או נאבד הבהמה שהוא הפריש, הוא חייב לבוא אותך, הוא התחייב על עצמו, זה נקרא נדר, הוא לא הפריש את הבהמה הזאת. הוא אומר, הוא קיבל איזה מזמור לתודה. הוא רוצה להביא, הרי עליי, הוא בן אדם אומר, הרי עליי להביא שלמים, אז אם הוא הפריש כבר שלמים והבהמה נאבדה, הוא חייב בחיותן, הוא חייב להביא שלמים אחרים, כי זה היה נדר. אבל אם אומר נדבה, הרי זו שלמים, וזה נאבד, אז הוא לא חייב לבוא אותך, הוא הפריש את זה, הרגע שזה נאבד, הוא לא חייב לעבוד אחד, זה נקרא קודשים שאין חייב בחיותן, זה ידוע, נדרים ונדבות. מה יהיה הדין? בן אדם הולך וגונב אקדש, גונב משהו שקודש. אז הגנב הזה פטור מלשלם, למה? כי כתוב בתורה, יגנוב, לומדים רעהו, אנחנו פוסקים להלכה רעהו ולא של קודש. מתי אתה חייב לשלם גנב? אם גנבת של מישהו אידיוט, אם גנבת מהקדש, מבחינת שמיים זה חמור, אבל מבחינת לשלם, אתה לא יכול לשלם מדרג בתשלומים, כי גנפת פה למישהו גבוה מעל גבוה, כן? עכשיו, רבי שמעון אומר שיטה מעניינת, שאם קודשים שחייב בחיותן, הוא כן חייב לשלם את זה. למה? מה יהיה הדין? אתה הפרשת, התחייבת על עצמך נדר, הרי עליי. ואז הלכת, אמרת מזמור לתודה, אמרת לבי שלמים בבית המקדש, והפרשת שלמים. ואז לפני שיבאת אותו לבית המקדש, הגיע בן גנב וגנב לך את זה. אז למרות שהוא גנב פה הקדש, למי שגונב הקדש פטור מלשלם, פה בסיפור כזה שזה חייב בחיותן, הוא יהיה חייב לשלם. למה הוא יהיה חייב לשלם?
כי ההוא יצטרך את הקורבן הזה.
כי למרות שמה שהוא גנב עצמו זה קודש, אבל פה יש פה דבר הגורם לממון. זה נקרא דבר הגורם לממון, האם זה כממון דמה או לא. רבי שמעון סובר, דבר גורם לממון כממון דמה. אתה גנבת פה לא ממון שלו, ממון של הקדש, אבל מה? בגלל שאתה גנבת לו את זה, אתה חייב להביא חדש. אתה חייב לשלם עוד כסף. אז זה נקרא דבר שגורם לממון. אתה גנבת ממישהו משהו, שאחרי לא צריך להוציא עוד בהמה לכיס, כי עשית נדר. אז רבי שמעון סובר, דבר הגורם לממון, זה נחשב כממון דמה, ולכן הוא אומר שמי שהלך וגנב קודשים שחייב באחריותן, אז הוא חייב על מה דבר הגורם לממון כממון דמה. אז בוא נסכם את זה. בוא נסכם את זה. אז בגלל שרבי מאיר סובר, גם כמו, אנחנו אין לנו שאלה פה רב יואב, שיש לנו בדין השלישי, גנף שור הנסקל, למדנו שוכב לשלם דלת ואין לכורה, למה שור הנסקל? שור הנסקל אסור בנה, לא שחת, אז אמרנו שמדובר פה, שהוא גנף שור הנסקל, איפה היה שור הנסקל?
השומר.
אצל השומר, וגם נגמר דינו אצל השומר, הכל קרה אצל השומר, והוא סובר כמו רבי יעקב וכמו רבי שמעון, אז ככה, רגע שרבי מאיר סובר גם כמו רבי יעקב וגם כרבי שמעון יוצא, שמי שגונף שור הנסקל מבית השומר הוא טבח אותו, הוא כן חייב לשמר, לשלם לשומר את השומר ידע לזה, ולמה? השור אסור בהנאה? לא. כי השומר יכול היה ללכת להחזיר לבעלים, אם הוא, היה, אם הוא לא היה גונב לו את השור הנסקל, יכול ללכת להחזיר לבעלים את השור הזה ולהיפטר, יש לך לפניך, ככה רבי יעקב סובר. עכשיו יוצא שהשור היה שווה כסף. למה השור היה שווה כסף? כי הוא יכל ללכת להיפטר מזה, כי ככה הוא סובר כמו רבי יעקב. עכשיו אתה הלכת, גנפת את זה ממנו, וטבחת, עכשיו אני כבר לא יכול ללכת להחזיר. והוא גם כסובר כמו רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון דמה. אז לכן אתה צריך ללכת לשלם לו כסף, כי אתה גנפת משהו שגורם לממון. זאת אומרת, באמת גנפת משהו שאסור בהנאה, אבל דבר הגורם לממון כממון דמה. ולמה זה גורם לממון כממון דמה? כי הוא סובר כמו רבי יעקב, שיכול ללכת להחזיר לו את השור, ככה רבי יעקב סובר. אז רוצה שגנפת לו משהו ששווה כסף. אז הרגע שעברת כסף, אז לכן אתה חייב לשלם דלת וטבחת. אז רק ביחד, שאני סובר כמו רבי יעקב ורבי שמעון ביחד, וזה ככה רבי מאיר סובר. רק נסיים קטע קטן פה, אמר רב כהנא, אנחנו חוזרים ככה נסיים את העניין פה, אז אמר רב כהנא, אמרית נשמעת, אני אמרתי את כל הסוגיה שלמדנו היום בתחילת השיעור, שהתחלנו את השיעור שטובח ביום הכיפורים ישלם דלת ואי, השענו לכאורה, ובעזרת השם אמרנו שנפתחנו שנדבר על זה, וזה ככה מסיימים באמת. שאלנו שלכאורה טובח ביום הכיפורים, לכאורה, למה שיהיה חייב לשלם ד' ו-A, אז למרות שהוא קראת, אבל יש לו את העניין של מלכות, ומלכות גם אומרים פה מקום למדרה מיוני, אז הוקמנו את זה כמו רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שלוקה הוא משלם. כך אמרנו שיטת רבי מאיר. אז אומר, אמרית, אמר רב כאן, אמרית נשמעת כמייזנר רזביד מן ארדאי. אמרתי את הסוגיה לרב זביד מן ארדאי, והוא הקשה, מי מצית מוקמת מסניטין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון? האם אתה יכול להקים את המשנה פה כמו רבי מאיר, שהוא סובר לוקה ומשלם, ולא כמו רבי שמעון, שהוא לא סובר שלוקה ומשלם, הוא סובר שלוקה ואין משלם? יש לנו הוכחה לכאורה שהמשנה לא, אתה לא יכול להקים כמו רבי מאיר. למה? כי למדנו ממש בספר של המשנה, בקטן הספר, רבי שמעון פותר משני אלו. יש לנו פה משנה שלמה, ואז אמרנו שרבי שמעון פותר שאם גונב ונמצא טרפה, או שאמרנו שהוא גונב ושוחט חולין בעזרה, רק בשתי אלו רבי שמעון פותר. ומה עם כל המשנה, דברים אחרים? הגמרא מבינה שבאכול, כל המשנה, אז אמרנו שרבי שמעון
מחייב.
מחייב. אז אם ככה יוצא, שכפי מי הולך המשנה, כמו רבי שמעון. כי הכל מסתדר, כמו אתה אומר את הגמרא, באקטן לספר רבי שמעון פותר בשני אלו, מדויק מכלל, ובכול המסניתים מודה. אז אחד מהדברים שלמדו במשנה זה גונב וטובח ביום הכיפורים. לכאורה איך זה יסתדר לפי רבי שמעון? לפי רבי שמעון הוא סובר שאין לו כאום משלם. ואתה מוקים את רב כמו רבי מאיר שלוקה ומשלם, רבי שמעון סובר אין לוקה ומשלם. אז מה קורה פה? תרץ את הגמרא, ריבונו של עולם, מה פתאום? כל המשנה לא הולכת כמו רבי שמעון, כמו רבי מאיר, כמו שאמרת. שאני אומר לך, רבי שמעון פותר בשנינו, אל תדאג שרק בשנינו פותר, ובכל המשנה הוא מחייב, ואז אנחנו צריכים להבין איך זה מסתדר לפי שיטתו, כי הוא סובר אין לוקה ומשלם. מה פתאום? רבי שמעון מתייחס רק לארבע דוגמאות האחרונים. הבאנו שם ארבע ציורים, הבאנו שם ככה, גנב וטבח לרפואה אחד, או לכלבים. או הדוגמה השלישית שוחט ונמצא טריפה ושוחט חולין. פה מגיע רבי שמעון אומר ככה, אני לא אומר כמו חכמים שחייבים על כל הארבע דלת בי, מתוך הארבע, רק שתיים מתוך הארבע פטור. זאת אומרת, לא, לא כמו שאתה אומר שחייב על הכל דלת בי, רק אני אומר רבי שמעון פותר בשני אלו ששתיים מתוך הארבע פטור. אבל מה עם הדברים האחרים? באמת הוא חולק, המשנה לא הולכת כמו, הוא חולק שם הגלה בדבר ביום הכיפורים לפי שיטתו, באמת יהיה פטור מדלת בי. כי הוא לא סובר כמו רבי מאיר, הוא סובר, אין לו כמו משלם. אז אם ככה, אז זה לא כמו שאתה דייקת שכאילו הוא מסכים לכל המשנה ואז זה נוגד. מה פתאום? זה מה, מה שלמדנו גנב את אמר ביום הכיפורים, הבן אדם חייב לשלם דלת מאיר, זה עולה רק כמו רבי מאיר. כי לפי רבי שמעון זה לא מסתדר, רבי שמעון גם לא מודה לזה. כי לפי רבי שמעון באמת אין לו כאו משלם, וככה הלכה בדרך אגב. מה שכתוב פה רבי שמעון פותר בשנינו, זה לא הכוונה שבאקו לא מודה. רק בארבע האחרונים שרבי חכמים מחייבים, אז רבי שמעון אומר, אני חולק על ארבע האחרונים, אני אומר שתיים מתוך זה, תתור. אז באמת נסיים פה את השיעור, אבל אמרנו שנדבר משהו אגדק, משהו דרש, אז נסיים את השיעור באמת מהנושא הזה, שאנחנו פוסקים להלכה, שבן אדם חייב מלכות ותשלומים, אז מה אנחנו פוסקים להלכה? יש מחלוקת, האם פה אומרים כל מיני רבי מיני מלכות או לא? אז לפי רבי מאיר אומר לו, כאו משלם, אבל להלכה רבי שמעון והכל, סוברים שגם במלכות אומרים כמלה מיני רבי מיני, ואין לו כאו משלם. אז בדיוק, קראתי בספרים, כתוב בספרים הקדושים, מלא ספרים כתוב על אותו הרעיון, שחז"ל אומרים, אין אדם לוקה ומשלם, אין ביחד. אז לפעמים, כתוב, כתוב בחז"ל גם כן, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה להביא דינים על אנשים לפעמים, או אתה יודע, אנשים לפעמים חטאים, אז הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים, אז הוא לא פוגע בנפשות תחילה, אז מה הוא כן עושה? הוא לוקח את הכסף שהבן אדם עבד בשביל, קשה בשביל זה, אז חלק מהנפש של הבן אדם זה כסף, ואז הכסף, בן אדם שעבד על זה, זה קשה לו, זה נוגע ללבבו ולחלק נפשו, ואז הקדוש ברוך הוא לפעמים הולך, ואתה יודע, קורא מקרים והכל, ואז הקדוש ברוך הוא, אנחנו פוסקים להלכה, אין אדם לוקה ומשלם, אז הרגע שהוא כבר שילם, אז הבן אדם כבר לא לוקה, כך כתוב בספרים הקדושים, אין אדם לוקה ומשלם, אם הוא כבר שילם, אז הוא לא לוקה, כי התשלומים זה חלק מהלבבו, אז אין אדם לוקה ומשלם. לפי זה כתוב גם בספרים, מלא ספרים גם כן, כתוב בפרשת נוח, כל המבול, למה זה הגיע? כתוב בגמרא, לא נחתם דינם, אלא לגזל, רש"י מביא את המדרש והכל. שואלים הספרים הקדושים, מה זה לא נחתם דינם אלא גזל? איפה כתוב בתורה גזל? פרשת נוח לא כתוב גזל, כתוב חמאס, וכתוב גם כן שהיה השחתה. איך כתוב שם בתורה? ותשחט.
ותמלא הארץ
איפה כתוב, איפה כתוב גזל? מה הרעיון? אבל לפי מה שדיברנו, הכל ממש ממש גלט. למה? כי לכאורה אמרנו אין אדם לוקה ומשלם. מתי אנחנו אומרים שאין אדם לוקה ומשלם במושג שאמרנו? שהבן אדם זה הכסף שלו. אז הרגע שהכסף שלו, מגיע הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, הקדוש ברוך הוא רוצה להישאר עוד כאן. פה במבול הם עשו השחתה. הרגע שעשו השחתה לכאורה, הקדוש ברוך הוא ללכת לשחית להם את הכסף שלהם, את הדברים האחרים. ואז היינו אומרים, אין, אבל שם זה לא היה כסף שלהם, זה היה גזל. הרגע שזה היה גזל, אין פה את העניין הזה, הרגע שזה היה גזל, הרגע שזה היה גזל, אין פה את העניין של ה...
אין פה לוקה ומשלם.
אין פה את ה... אין פה שאתה, אתה לא פוגע לו בנפש, זה לא הכסף שלו. אז מזה לוקה רש"י, מזה שאני אומר, מזה שאני רואה שמתו, ממה הם מתו, אז חייבים להגיד, לא נחתם דינם אלא על הכסף, בגלל שזה לא היה כסף שלהם, כסף של מישהו אחר, אז לא היה פה ממה לתאמין, לא היה פה את העניין הזה, ולכן הכל על מקומו בא בשלום. לכן מבינים גם כן, שיש את הגמרא שכתוב שמי שגונב, כתוב מי שגונב, כתוב כאילו נוטל את נפשו. אז כאילו נוטל את נפשו, יש שם שתי פירושים. פירוש אחד, כאילו אתה נוטל את נפשו של בפשטות של הנגנב, נסכן. אתה כאילו אתה מאדם גונבים לו. אבל יש שם עוד פשט בגמרא, כאילו נוטל את נפשו של מי?
של עצמו.
של כאילו נוטל את, כאילו נוטל נפשו, של...
של עצמו, שעכשיו הכסף כל שלו, אז הוא ילקה עכשיו. במקום שהכסף שלו ילקה, הוא ילקה.
או, אז אני אסביר את זה מה שרציתי לדעת, מה שרציתי להגיד.
הוא לוקח
עצמו. שכאילו נותן נפשו...
הוא נותן את נפשו, של עצמו.
עכשיו לוקח לו את הכסף ומציל לו את הגוף, פשוט.
גם כן נסיים שיש מעשה במדרש, מדרש מאוד מעניין. כתוב, יש מדרש, שלמה המלך היה חכם מכל אדם. והוא ידע את כל השיחות, שיחות חיות, שיחות עופות והכל. כתוב במדרש היה איזה בן אדם ששיגע אותו, שילמד אותו שיחות של העופות. השיחה, שיחות של העופות שמדברים מה השיחות של העופות. הוא לא מצא ללמד אותו, שיגע אותו יום אחרי יום אחרי יום, הוא לא עזב אותו. שלמה המלך, מדרש אמיתי, שלמה המלך החליט שהוא ילמד אותו. טוב, הוא למד מעשה עופות, ואז הוא התרגש, ואז הוא נכנס איזה יום אחרי שבוע שבועיים, הוא שומע פתאום שהעופות מתחילים להגיד, שתקשיב, כל הבעלי חיים שיש לו פה בשדה הזה, מחר הולך הכל ללכת. מחר הולך ללכת, הולך להגיע פה איזה משהו, קיצור שם בעריכות המדרש. מחר. אז הוא אומר, הנה, אני הבנתי את השיחות של העופות.
צריכים
להכיר. שיחות, אתה מכיר את המדרש הזה?
מחר. מחר אותם.
לא, ואז הוא הלך מחר אותם, יש נראה לי עוד גרסה שהוא הלך ושמר אותם, כן, אתה מכירים יותר טוב מלך, אתה יודע? טוב, אחר כך היה את ההמשך, שדות, לא?
כן.
ואז הוא היה מבסוט, הנה הוא ניצל מזכות שהוא ידע את השיחות של העופות, ואחרים ישמיל נהי. ואז הוא שמע למחור, אחר כך תקופה הוא שומע, שהשדות הולך להגיע פה שיטפון, משהו כזה.
מי שיזרע עכשיו, אז...
כן.
שתף לו שדה, אם יחכה עוד חודש.
יפה, ואז מה קרה בסוף? הוא ניצל.
חיכה, ואשתו אמרה לו, איך זה, אתה יודע.
יפה, איך אתה יודע. ואז כתוב שם, נראה לי עוד שתי עם שלוש משלים, ואז מה כתוב בסוף הסיפור?
אשתו ניתה חולה?
לא.
לא, הוא.
הוא עצמו מת. ככה כתוב בסוף הסיפור.
לא, הוא עמד למות.
הוא מת. ככה כתוב...
השם רצה לזכות אותו בזה, בשריפה, בכבשים, בזה.
כתוב.
הוא ניצל, בסוף עוד הוא מת.
אנחנו אומרים, כתוב שבסוף הוא מת, כתוב ששלמה המלך אחר כך אמר...
לא, הוא לא מת, הוא היה חולה, הוא בא לשלמה המלך, אמר לו, תשמע.
אז ככה, אני מה שאני הבנתי את המדרש, יכול להיות שאתם יכול להיות, יפה.
כן, שמע את הציפורים, אומרים שהוא עומד למות. ואז הוא הלך לשלמה המלך.
הנה, לפי זה הכל המקום.
היית יכול להינצל כבר כמה פעמים, אבל אתה התחכמת.
יפה.
בכל פנים מה המסר? המסר שלנו הוא ככה, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מציץ מחרקים. בעלי מוסר אומרים שיש קוקר בדלת. כשאתה מישהו דופק, אתה הולך לראות, מי נמצא? לפעמים אתה הולך לראות, אתה רואה הכל שחור. מה זה אומר? שהוא עומד מדי קרוב אליך. עכשיו שחור, הוא עומד צמוד לדלת, אתה רואה הכל שחור. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא כולו חסד. לפעמים אתה מציץ עליו, ברוך השם עושה לך דברים טובים, גם כדרס שניתן לנו רק טוב. אבל לפעמים אתה רואה גם כן שחור, אתה רואה לפעמים הוא עושה לך פתאום תקלה כזאת, פתאום תקלה כזאת. אז זה תדע לך שהפוך עומד קרוב אליך, הוא מנקה אותך, הוא מה שהביא לך את הדבר הזה שנראה לך שלילי, זה חיובי בשבילך, הוא רוצה להציל אותך מה... היה נגזר עליך דבר הרבה יותר גרוע.
כן.
אז זהו, הוא רוצה להציל אותך מזה, אז לכן, זאת אומרת, זה מה שאתה רואה אותו שחור, זה לא סימן שזה שחור באמת, הוא עומד קרוב אליך, והוא רוצה להציל אותך. אז אם ככה זה הרעיון, אין אדם לוקה ומשלם. זאת אומרת, אם האדם כבר שילם, אז אין אדם לוקה, שבעזרת השם שאנחנו נשאר בריאים בגופנו, ויהיה לנו גם בעזרת השם גם ממון, הכל לא יהיה חסר לנו, אבל כל פנים זה אין אדם לוקה, הוא קיים לנו בשורות טובות, וחודש טוב מבורך, ושנשמע בשורות טובות, ויהיה רק חודש טוב בכל הישועות.